חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזיננו היקרים. השבוע מתחילים בסימנת תווה את חומש בראשית, פרשת בראשית. בו רציתי לעמוד על נקודה יסודית של הבית היהודי. כתוב בבריאת העולם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויערב ויבוקר יום השישי. ולאחר מכן כותבת לנו התורה, ויאמר אלוקים, השם אלוקים, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. אילה זאת כותבת התורה, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמיים ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מאזינים יקרים, עלינו להבין פה דבר קשה מאוד בבריאת האדם. כיצד בתחילת הבריאה הקדוש הוא ברא זכר ונקבה ברעם, אומרים חז"ל, בגוף אחד, ולאחר מכן הוא צריך לא טוב להיות האדם לבדו, אלא זאת עשה ניתוח, לקח אחת מצלעותיו, הוא ברא את האישה. והשאלה נשאלת, הייתכן, כיצד עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, זכר ונקבה בגוף אחד? הרי לכאורה הדבר פשוט הוא, שלא ניתן בגוף אחד, בחיבור אחד, שני גופים. כיוון שלכל אחד יש את הצרכים שלו, יכול להיות אחד עייף, אחד ערני, אחד שמח, אחד עצוב, אחד אוכל חריף, אחד אוכל מתוק, אחד צריך לעשות צרכה והשני לא, וכן זה הדרך. הייתכן שבגוף אחד אפשר לקיים ולמנות את הצרכים של כל אחד בשלמות? ודאי שזה יפגע אחד בשני. אם כן, למה ברא מלכתחילה בגוף אחד? והוא צריך לנתח את הגוף. וכי הקדוש ברוך הוא אדם ובהינחם, ולא חשב על כך. זאת ועוד מוריי ורבותיי. הרי אנחנו רואים שכל הבריאה כולה מבוססת ונבראת על בסיס של זכר ונקבה. בכל ארבע יסודות הבריאה. במדבר, בחי, בצומח, בדומם, כמבואר בזוהר, בהרבה ספרים, שבעצם כל הקיום של העולם הוא נותן ומקבל זכר ונקבה. ואנחנו רואים שבמציאות, לדוגמה בבעלי חיים, כאשר הוא יצר את הבעלי חיים, יצר זכר לבד ונקבה לבד בגופים נפרדים. מה שונה האדם? הרי זה ברור שהוא יצר את זה כך מפני הצרכים של הדברים. אם כן, גם לאדם היה צריך לעשות כן, מה הסבר? זאת ועוד, הרי אחרי שהוא גמר את כל הבריאה בגוף אחד, כותב, וירא השם אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, שיא השלמות. ומצד שני, אחרי כמה פסוקים בפרק הבא כותבת לנו התורה, לא טוב להיות האדם לבדו. אם כן, זה לא היה טוב מאוד? אם כן, נפגם הטוב מאוד. איך אפשר להגיד טוב מאוד כשאחר כך התורה בעצמה כותבת שלא טוב להיות האדם לבדו? יוצא חסר בשלימות, מה ההסבר? וגם צריכים להבין את דברי האדם הראשון שהוא כותב הפעם, עצם העצמי ובשר מבשרים, ולזאת יקרה אישה, ועל כן יעזוב איש את אביו ואמו, והיו לבשר אחד. אז זה על כן, כאילו טעם, בגלל הצורה הזאת שלקח עצם מעצמי, אז לכן והיו לבשר אחד. רש"י במקום כותב, ביאור הדברים, היות ועל ידי שניהם נוצר ולד אחד, אז שניהם יוצרים בשר אחד. אבל כמובן שאין מקרה יוצא מדי פשוטו, וגם שהרמב"ן כבר מקשה על דברי רש"י. הרי גם אצל בעלי חיים גם כן יש את זה. אז מה יש הייחודי שיש אצל האדם? גם לבעלי חיים יש ולדות. נקדים ונאמר מאזינים עיקרים, אם נתבונן במתחולל בתקופתנו בחיי הנישואים, לצערנו לפי הסטטיסטיקה כמעט 50%, כמעט 50% מהמתחתנים מתגרשים. לא מחזיקים מעמד בחיי הנישואים. או שחייהם צולעים ומושכים עד שנשבר להם. כל זה למה? היות ולוקחים את חיי הנישואים כבחירה עצמית, מתוך אהבה, ואינם מאמינים כי מן השמיים אישה לאיש. ומחוסר ידיעה במהות חיי הנישואים והזיווג של האדם, לזאת מה עולה על ליבם? אולי יש בחירה אחרת יותר טובה, שם ימצא את האושר שלו, ואיתה הוא יצליח. לכן כל החיים שלו הם מעוררים, הם לא מושלמים, הם לא שלמים, הוא לא שלם, הוא לא שלם איתם. זה למעשה הבסיס. אבל כאשר נתבונן ביסוד הבריאה, הבריאה כולה, אז לפי תורתנו הקדושה, ישכיל האדם להבין אחרת. כל המושג של הזיווג והבית היהודי ברוח התורה, הוא ידע להתמודד עם הכל ולהפיל לפסגת העושר, כמו שנבהר. ונקדים לכך מוריי ורבותיי, דבר ראשון, אנחנו צריכים להקדים שחס וחלילה, חס מלומר שהקדוש ברוך הוא התחרט ושינה את תכנון בריאת האדם, וכאילו הייתה איזה טעות ביצירה של האדם, חס וחלילה. הרי הקדוש הוא מעיד שהבריאה היא כולה בשלמות, ואנחנו מברכים כל יום אשר יצר את האדם בחוכמה, ומאז בריאת העולם ועד ימינו ועד סוף הבריאה כולה, ללא שום שינוי, ואין צורך בשום שדרוג או שינוי ביצירתו ובריאת העולם שהקדוש הוא ברא. כמו שמסופר, תמיד אני מספר את הסיפור על מרן הרב שך, שפעם אחד מידידיו הושפז בבית חולים עקב התקף לב, ואז הוא הלך לבקר אותו בבית חולים. כמובן שכאשר הגיע הרב שך לבית חולים, הדבר גרם להתרגשות גדולה, כל הצוות הרפואי, כולל הפרופסור של המחלקה, הוא היה אחד המומחים הגדולים בעולם ללב, כולם באו להשתתף באותו מעמד. ואז מרן הרב שך שאל את הפרופסור, אמר לו, יש לי שאלה שמנקרת במוחי זמן רב, ואני מחפש באמת את מי לשאול את השאלה הזאת, והנה הזדמן לי. אתה בעל שם עולמי, מומחה גדול בלב האדם, אני רוצה לשאול אותך, מאז בריאת העולם לפני 5,700 שנים ויותר אפילו, מה דעתך על בריאת הלב של האדם? שחזל אומרים הרי שגודל הלב כגודל אגרוף של אדם, והלב הזה נוצר מאז שנוצר אדם הראשון ללא שום שינוי. מה היית אומר עכשיו לאחר כל כך אלפי שנים של מחקר, מדע, ניסיון וידע על הלב וכל הבעיות שיש בלב? מה לדעתך היה אפשר לשדרג, לשפר בתכנון של הלב שהיה מונע כל מיני מחלות, כל מיני בעיות? פרופסור היה המום מהשאלה הקשה הזאת. לקח לו כמה דקות של שתיקה, ולאחר מכן הוא אומר לרב, כבוד הרב, באמת אני, זו שאלה קשה שאלת אותי, אבל אני חשבתי וחשבתי וחשבתי. אני בקיא בכל מחקרי הלב, אני פשוט בולע את כל המחקרים שיש בעולם, ואני יכול להגיד משפט אחד, אין יותר משוכלל מהלב של האדם כמו שהוא, ללא שום שינוי, כלום, אין מה לשנות בו ולהוסיף בו. אמרנו הרב שך, אתה שומע, היצירה הזאת נוצרה לפני מעל 5,700 שנים. תחשוב, אותו צורה, ממשיכה ככה במשך אלפי שנים. אין מה לשדרג בה, אין מה לשנות בה, כי זה יצירת הקדוש ברוך הוא. זה מושלם. אז לא שייך להוסיף על מה שהשם עשה. אשר יצר את האדם בחוכמה, ועם הלב ככה, הרי כל הבריאה כולה ככה, כמו שהקדוש ברוך הוא יעיד על זה, שהכל טוב מאוד. ואם כן, קל וחומר אומר לו התורה הקדושה, שיצירתו של הקדוש ברוך הוא, שמה אלף פעמים מה השלימות של חוכמת התורה. לכן מורי ורבותיי, ודאי, כשהקדוש ברוך הוא ברא זכר ונקבה בגוף אחד, ולאחר מכן עשה ניתוח, ופירד והפריד בין הזכר לבין הנקבה, זה לא חרטה חס וחלילה. זהו שלמות הבריאה. אבל איך נוכל להבין את זה? נקדים לכך את דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב בראשית, בדף צדיק א' עמוד ב', אמר רב יצחק, הקדוש הוא אומר, בת פלוני לפלוני. כשהקדוש הוא מוציא את הנשמות לעולם, אומר הזוהר, כל הנשמות האלה כלולות מזכר ונקבה שמחוברות ביחד. נשמה מושלמת זה זכר ונקבה. וכל הנשמות באים כזכר ונקבה. אבל בשעה שיורדות ונמסרות בידיו של המלאך, אז נפרדות. לפעמים זה מקדים לפני זה, הזכר לפני הנקבה, הנקבה לפני הזכר. ואז כל אחד נולד באיזה מקום אחר. וכשמגיע זמנם הקדוש הוא מזווה, כשהוא יודע בדיוק את שני חלקי הנשמה, מחבר אותם ונהפכים לגוף אחד ונשמה אחת. כמו יד ימין ויד שמאל. כך כותב הזוהר הקדוש. ולמה כך? אומר הזוהר פרשת כי תבוא בדף צדיק חד עמוד ב'. אומר הזוהר, כיוון שהאדם הראשון חטא, לכן הנשמות לא יוצאות ביחד, אלא יורדות לעולם בצורה מופרדת בגלל חטאו של אדם הראשון. והם כל אחד נוצר בנפרד. ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא אומר, בת פלוני לפלוני. כי רק הוא יודע מהו החלק השני, והיכן הוא נמצא החלק השני. וזאת ועוד שהזוהר משתמש בגלל זה בכל מקום, שכל עוד שלא מתחתנים, אז הזכר או הנקבה נקראים פלגה דגופה, חצי גוף, כי זה לא שלם. ככה הוא קורא לזה. נמצא מה קורה, מה הזוהר מלמד אותנו דבר ראשון, שאנחנו צריכים לדעת שהזכר והנקבה זו נשמה אחת וגוף אחד. וכל אחד הוא חצי חצי. החיבור הוא בעצם משלים אחד את השני. זה לא שזה שני נשמות, אלא זה שתי חצאי נשמות, שתי חצאי גופות. וזה המציאות של כל הבריאה כולה, לאורך כל הדורות כולה. ולכן, בגלל החטא, כל הזכר נולד במקום אחר, והנקבה נולדת במקום אחר. אז מה עכשיו עלינו להבין? איך אפשר לחבר עכשיו בין בני הזוג? הרי אחת נולדת, האישה נולדת באיזה משפחה, אולי גם עדה שונה, מנהגים שונים, תרבות שונה, ואותו דבר הזכר נולד במקום אחר, גם כן עם תרבות, עם מנהגים, עם הכל, ועכשיו אנחנו רוצים לבוא ולאחד אותם. איך אפשר לחבר את שני החלקים האלה כדי שהזיווג יצליח? התשובה לכך, לשם כך הקדוש הוא ברא את הזכר והנקבה בגוף אחד, ורק לאחר מכן הוא יפריד ביניהם, כדי שינטוע בתכונות האדם את הכוח של החיבור לשני חלקיו של הזכר והנקבה. לולא שהקדוש הוא ברא את הגוף בגוף אחד, את הזכר והנקבה בשלב הראשון, אלא מלכתחילה היה יוצר שני גופים נפרדים, לעולם לא היה שייך להתחבר זוג בין זכר לנקבה. התהליך כדי שאפשר להתחבר חייב להיות שהתהליך הזה צריך לעבור שני שלבים, לייצר אותם בגוף אחד ולאחר מכן לעשות את הניתוח, ואז בזה אנחנו מרוויחים שנטוע הכוח, התכונה של החיבור בין שני החלקים האלה. זה הביאור של דברי אדם הראשון, שהוא אומר על כן, כיוון שעכשיו זה עצם מעצמי ובשר מבשרי, על כן יעזוב איש וכו', והיו לבשר אחד. מה פירוש? כיוון שהיצירה היא הייתה גוף אחד, והקדוש ברוך הוא עשה ניתוח, המציאות הזאת מאפשרת לתת את החיבור להפך לבשר אחד. כך תמיד הייתי דורש במשך עשרות שנים. הפעם הזאת קצת לקחתי את הנושא ועיינתי בו, וברוך השם מצאתי שכיוונתי לקדמונים, כמו אבן עזרא שכותב, וטעם היו לבשר אחד, שידבקו, ישובו כמו שהיו. מה פירוש כמו שהיו? הכוונה היא בגלל שהם נוצרו בגוף אחד. אז זה הטעם שהיו לבשר אחד. איך? בגלל שהם היו מקודם בשר אחד. פירוש הדברים שנטוע הכוח של החיבור ביצירה הזאת. ועוד יותר, כותב הרד"ק, אומר והיו לבשר אחד, כי האישה הראשונה נבראה מהאיש עצמו ומבשרו, ואז לכן הם יכולים להיות בשר אחד. ועוד יותר כותב לנו על שיח הקדוש, איזה דברים מתוקים. כותב על שיח הקדוש על, הנושא, על הפסוק, על כן יעזוב ודבק באשתו, שזה מדובר על כל הדורות, היחס הזה לכל סתם איש ואישה שבעולם. למה? הוא מוסיף דבר נפלא, כי הנה אדם, כל הנשמות הבאות לעולם נכללו בו, והיה בו בכוח כל נשמות של העולם. כך שבעצם, באדם וחווה, כלולות כל הזוגות שבעולם. אז האדם כלל את כולם, כולל חווה, ואחרי שנוצר חווה, כלול בה גם כל נשמות של אנשים. ולכן, בגלל שכל הנשמות העתידיות עד סוף הבריאה נמצאות באדם, הרי שמה שהוא עשה באדם, הוא טבע בכל הנשמות של הבריאה העתידיות. ואומר על שיח, שלולא שהיה יוצר את האישה מתוך הבשר של האיש, אלא היה יוצר את האישה גם כן מהעפר כמו שיצר את האדם, לא היה ניתן לחבר ביניהם. כך שבעצם התהליך לשלמות הבריאה זה לייצר קודם כל חיבור, להוליד אותם זכר ונקבה מחוברים, כדי לנטוע את הכוח ואת התכונה ואת הטבע להתחבר, ורק לאחר מכן להפריד, ובזה נוצר בכוח של כל הנשמות העתידיות להתחבר. רק מי יכול להביא את שני חלקי הנשמה כדי שיוכלו להתחבר? רק הקדוש ברוך הוא, שיודע איכן הוא שם כל חצי נשמה. והיסוד הזה באמת נלמד גם כן מכיבוד אב ואם, זה אותו דבר. הגמרא מסכת סוטה בדף ומתת עמוד א' מספרת על רב הונא שמצא איזה תמר מיוחד, תמר טעים, וכאשר הוא בא, הבן שלו רבא אמר לו, אני מריח ריח של תמר מיוחד. אמר לו, אשריך, אני שמח בך, כי אם אתה עד כדי כך מסוגל להריח מקלות ואתה מזהה מיד, סימן שיש לך טהרה גדולה, כי חוש הריח דבר רוחני, אם אתה טהור אז יש לך חוש ריח חזק. בינתיים בא הנכד, הבן של רבא, ואז הבן של רבא, הנכד, ראה אותו, אז הוא נתן לו את זה לנכד, את התמר. אמר לו רב הונא, אביו של רבא, אמר לו, מצד אחד שימחת אותי בטהרתך שאתה הצלחת להריח ולזהות מהר, אבל מצד שני כהת את שיניי. למה? שאתה מוכיח לי שאת התמר אתה לוקח ממני ואתה נותן לבן שלך. זאת אומרת, אתה אוהב את הבן שלך יותר מאבא שלך. מכאן הגמרא מלמדת, זאת אומרת, שאהבת האב לבנו גדולה מאהבת הבן לאביו. מכאן בעצם נוצרת האמרה המפורסמת, אב אחד יכול לפרנס 10 בנים, ו10 בנים לא יכולים לפרנס אב אחד. למה? אהבת האב אל הבן היא גדולה הרבה יותר מאהבת הבן לאבא. כך כותב השל"ה הקדוש בשער האותיות בעוד דלת, הוא מעריך בזה, הוא מסביר, ואומר את המשפט הנפלא הזה, שאב אחד יכול לפרנס עשרה, אבל עשרה לא יכולים לפרנס אב אחד. לכן הוא מזהיר את כל ההורים, תמיד לדאוג לעצמם, ולא להסתמך על הבנים, מעריך שם דברים נפלאים. אבל השאלה היא למה? למה באמת? הרי עשרה בנים יש להם יותר עוצמה, יותר מסודרים אפילו מהאבא. איך ייתכן שאבא אחד מצליח עם עשרה, ועשרה לא מצליחים עם אבא אחד? מה ההסבר? התשובה לכך. כי את הכוחות של הטבע שקיימים בעולם הם נוצרו בבריאת האדם וחווה. אי אפשר לחדש ולשנות את הטבע ואת הכוח שנטע הקדוש ברוך הוא בבריאה. וכיוון שהאדם הראשון הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אצלו לא שייך תכונה של הענקה ונתינה לאביו. ממנו התחיל רק התולדות. מהאדם וחווה התחילו התולדות שבהם הוטבע כוח הנתינה והענקה והמסירות עבור הבנים. והדבר הוא מובן למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה קיום לעולם, שיהיה פריה ורבייה בעולם. אם היה קשה מאוד וההורים לא מסוגלים לשאת בילדים, לא היה פריה ורבייה, היו נמנעים. כמו שאנחנו רואים לצערנו אלה של חסרי אמונה, חיים עם ילד אחד, או חיים עם עשרה ועם 15 ילדים, כיוון שהם, אנחנו צריכים לדאוג איך להסתדר בחיים, חושבים רק על החיים פה ולא חושבים על העתיד. לצערנו, זו גם הסיבה שאצל הציבור החרדי יש הרבה יותר נדבקים, כי כל אחד הוא יכול להדביק מיד קבוצה שלמה, משפחה שלמה, מה שהם כן במקומות האחרים, סך הכל יש עוד בן אדם לידו, אולי עוד שתיים לידו, במקום עוד 10 עוד 15 לידו. זהו ההבדל לצערנו שלא מבינים את המציאות, אבל זו המציאות. אז לכן הקדוש ברוך הוא נטע כוח באבא והאימא לגדל את הילדים ולהעניק להם ולהתמסר עבורם למרות כל הקשיים שבדבר. אבל לא התביע הקדוש ברוך הוא את הכוח באדם להתמסר עבור אביו, כי אצל האדם לא היה שייך וגם לא נצרח לקיום העולם. ולזאת באמת המציאות היא כזאת שאין את הכוח אצל הבנים להעניק לאבא. זה הטעם של אהבת האב לבנו גדולה מהבן לאביו. והיסוד הזה נלמד ממשה רבנו. כי משה רבנו כותב בפרשת בעלותך פרק י' פסוק י"ב, כאשר העם ישראל התלונן ורצה בשר, אז הוא התלונן לקדוש ברוך הוא, אנוכי הריתי עם אנוכי ילדיהו. מה פירוש הדברים האלה? מה המשמעות? כל המפרשים עומדים, מה הלשון של משה רבנו? וכי אני ילדתי, הריתי אותם, ואם היית ערב יולד, הרי אין לך בשר לתת להם. אז מה המשמעות הזאת שאתה תולה את זה? כאילו אם אני הריתי וילדתי אותם, אוקיי, אני צריך לדאוג להם, ואם לא, אז לא, מה הפשט? אחי משה רבנו פתאום פורק עול של עם ישראל מעליו, אבל כותב הכתב והקבלה שטענת משה רבנו, כיוון שמי שיולד, כי האם הוכן לה בטבעה למלות בכל שעה תשוקת בנה. הקדוש ברוך הוא נטע כוח בטבע של האבא והאימא לשאת בעול של הילדים. כך כותב גם האמרה אמת בדברים, פרשת דברים. אז הוא כותב בשם השפת אמת על הטענה הזאת של משה רבנו. אז הוא אומר, הפירוש הוא שטבע האדם הוא שהאב יכול לשאת את ילדיו אפילו מעבר לכוחותיו. זה משה רבנו התכוון. אם הייתי יולד אותם, אז בטוח שהיית נוטע בי את הכוח. אבל אני לא ילדתי עם כל מה שאני ארצה. אין לי את הכוחות שאני אהיה מסוגל לשאת בזה. זה ההסבר למעשה שאותו דבר ההבדל בין אב לבן. לכן ראיתי מעשה שהיה מאדמור מגור, הרב אברהם מורדכי זיכרונו צדיק לברכה, שהביא את זה בשוט יד אפרים סימן י"ח, שפעם בא איזה אישה לאדמור ואמרה לו שהבעל מזניח את הפרנסה והוא חיים בדוחק ולא אכפת לו מהילדים. קרא לו הרבה, האדמור קרא לו, אמר לו, רציתי לשאול אותך שאלה, מה משה רבנו אומר, אנוכי הרי תבנו, ואם היית כן יולד אותם, בכי היה לך בשר, מה? אז מה הפשט? אמר לו האדמור, אתה יודע מה כתוב כאן, משה רבנו מלמד אותנו, כשאדם יולד ילדים, יש לו הקדוש ברוך הוא נתן בו את הכוחות, לחלקל ולפרנס, גם אם זה מעל הטבע. אם כן, כיוון שכך, אתה ילדת את הילדים, יש לך בית עם אישה וילדים, אין כזה דבר שאתה לא תתמסר. ואז הוא הבין את הדברים והתחיל להתמסר יותר. מוריי ורבותיי, אחרי הדברים האלה שאנחנו רואים מה היסוד של הבריאה, פירשתי על פי זה את הברכה של השבע ברכות שאנחנו מברכים את החתן, שמח ושמח רעים האהובים כי שמח החי צריכה בגן עין מקדם. השאלה היא קודם כל למה רעים ואהובים, הרי זה שניהם לשון אהבה, למה הכפל? וגם כן למה אהובים ולא אוהבים כלשון העם? וגם מה זה שאנחנו מאחלים? כמו ששימחת את אדם הראשון, מי יודע מה היה אצל אדם הראשון? הרי לא היה אף אחד בבריאה, רק אדם לבד. אז מי יעיד לנו על כך? אבל התשובה היא פשוטה. אדם הראשון, אדם וחווה עם הבריאה הראשונה, שלא היה בלעדיהם אף אדם בעולם. הם נוצרו בגוף אחד והופרד מהגוף שלו ונעשית אישה והביא לו אותה הקדוש ברוך הוא. אין מקום אפילו למחשבה, אולי יש משהו אחר, אולי לחשוב על אופציות נוספות, אלא זה חלק, זה עצם העצמה הוא בשר ומסרי, זה מתכון להיות בשר אחד. אין מציאות שלא תהיה שמחה, אין מציאות שלא יהיה שלום, אין מציאות שלא יהיה שלומות, שמחה בבית, כיוון שזה גוף אחד. זה המציאות של אדם הראשון. ולכן אנחנו מה מברכים כל זוג? תדע לך, גם אתה עם הזיווג שלך, שנכון, רעים ואהובים זה שניהם לשונות אהבה, אבל זה שני דרגות שונות. יש תהליך של אהבה. בהתחלה זה רק רעות. הרעות משמעותה שבעצם רעוע, אהבה רועית, מתנדנדת. בהתחלה הרי מההיכרות מתחילים להתקן ולא, כן ולא, זה מתאים, לא מתאים. אז אנחנו מתחילים ברע, אבל רוצים להגיע לשלמות. שלמות זה אהובים. למה אהובים ולא אוהבים? אוהב הלשון שלו שהוא אוהב את מה שהוא רוצה. זה אנוכיות. אהוב הוא אהוב על השני, פירושו של דבר, שטוב לשני להיות בחברתו. כי כל אחד חושב על השני, ופניהם של אחיו. זה המושג של אהוב. אהוב, פירושו של דבר שאתה יודע שהחלק השני זה חצי ממך. אז אתה צריך שיהיה לו טוב כמו שאתה יודע שביד ימין אם כואב לך, אז גם יד שמאל כואב לה. ואם יד שמאל כואבת, אז גם יד ימין כואבת. כיוון שזה גוף אחד. הזיווג הוא צריך לראות להגיע לשאוב כמו האדם הראשון. שממש היה ניתוח וזה עצם העצמה ובשר מבשרו. וכשאדם מאמין שהזיווג שלו מן השמיים, הם גוף אחד, הם נשמה אחת. אז באמת מה שכואב לזה, כואב לזה. כמו שהוא סופר הרב לוין פעם אחת, הוא הלך לרופא עם אשתו, כי היה לה כאבים ברגל. הגיעו לרופא, אז הרופא שואל מה הבעיה? אז אומר הרב לוין, כואב לנו הרגל. הרופא שואל, לא מבין, מה פירוש כואב לכם הרגל? איזה רגל כואב לך ואיזה רגל כואב לה? אמר לו, לא, כואב הרגל הזאת. אז למה אתה אומר כואב לנו? אמר לו הרב לוין, אתה לא מבין, אם הרגל שלו כואבת, גם הרגל שלי כואבת. זה המושג של גוף אחד, שמה אחת. מאזינים יקרים, אחרי הדברים האלה, נוכל להבין, להחכים, להשכיל. מה זה סוד בריאת האדם וזיווגו? הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בחוכמה, וכדי להטביע את הכוח של החיבור בין הזכר והנקבה, שהם נשמה אחת, זה רק כאשר הוא מתחתן עם הזיווג שלו שהקדוש ברוך הוא מביא לו. הוא מפנים שזה חצי גוף וחצי נשמה שלו, שהקדוש ברוך הוא שיודע את שני החלקים אחד נמצאים, והוא המכריז בת פלוני לפלוני, ואין אפשרות אחרת. אז הקדוש ברוך הוא נוטע בליבם להתחתן, אבל כשמגיעים לשלב הזה, צריכים להפנים ולהאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא שמזווג את הזיווגים. הוא המציל את החלק, חלק השני, את החצי הנשמה שלי השנייה, את חצי הגוף שלי השני. כשבן אדם מאמין בזה, יודע את האמת, מבין את הפנימיות של יצירת זכר ונקבה בעולם, הרי זה נוסך בו כוחות אילאים להתעלות מעל כל ההתמודדויות והניסיונות והחוויות שחווים ביחד. כך הרי הכל, כמו שאמרנו, באים ממקומות שונים, מתכונות שונות, מתוואים שונים, מנהגים שונים, ואז יש דברים שמאפילים הרבה פעמים על החיבור, אבל כשעומדת לנגד עיני כל אחד מהם, שאנחנו שני חצאים שהתחברנו עכשיו והופכים לגוף אחד, נשמה אחת, עלינו להתעלות, כמו שכאשר קורה משהו ליד ימין או ליד שמאל, כואב ומשתדלים לא להיפטר מהיד, אלא לטפל ביד. כך צריכים הזוג לחיות. זהו המתכון לבניין הבית היהודי ברוח התורה. זה המתכון שהשכינה תשרה בביתה של הזוג. זה המתכון לשלום בית, לשמחה, לאושר, לאושר. כשהאמונה איננה, חס וחלילה, הבית מתפרק, קשה להתמודד, בורחים מההתמודדויות, לכן מתרבים הגירושים, רחמנא ליצלן, בזמננו. עלינו כולנו להפנים את האמת, וזה התורה מלמדת אותנו, שלא בחינם יצר את האדם זכר ונקבה, ולאחר מכן הפריד אותם, כי זהו השורש של כל נשמה ונשמה, וזהו שני חלקי הגוף שמתחברים, והקדוש ברוך שמחבר אותנו, אנחנו הופכים לשלמות ולנשמה השלמה, ויהי רצון שכולנו נוכל לעלות ולהתעלות, ולחיות כאחד בשיתוף פעולה מלא, בהבנה, ותמיד עם חשיבה על הזולת, ונזכה שהקדוש ברוך ישרה את שכינתו בביתנו, והרבה אהבה ואחווה בעם ישראל, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.